הגמרא במסכת שבת בדף קוף יוצאת מדברת במעלת שמירת שבת קודש. שמירת שבת, רבותיי, זה לא רק מה שאנחנו חושבים, שהעיקר שאדם לא מבעיר ולא מכבה, לא עובד ולא עושה מלאכות שבת. שבת צריך לדעת להיזהר בכבודה של השבת כל שעה ושעה, כל רגע ורגע מרגעי השבת, להתייחס אליה בקדושה עצומה. אדם צריך להרגיש בשבת כאילו מלך רם ונישא. אדם הכי מקודש הגיע אליו הביתה, באיזה מורה ובאיזה סבר פנים הוא מקבל אותו, כמה הכנות הוא עושה ומכין את הבית ואת עצמו ואת כל ענייני הסעודה וענייני התפילה לקראתו. בכל רגע ורגע מהרגעים של שבת אדם צריך להשים מורה שבת וכבוד שבת נגד עיניו. ונתחיל בדברי הגמרא. הגמרא הקדושה אומרת שמסכת שבת דף קוף יוצאת, שם יש סוגיה מאוד מאוד מעניינת, שיש הרבה דברים שם שצריך להבין אותם. ננסה כמה דברים מהם להבין היום. אמר רב חסדא אמר מר עוקבא, כל המתפלל בערב שבת ואומר ויחולו, שני מלאכי השרת המלווים לו לאדם מבית הכנסת לביתו, מניחים ידיהם על ראשו ואומרים, בשר עוונך וחטאתך תכופה. כאן צריך להבין מה קרה. הוא, מה עשה היהודי הזה? הלך לבית הכנסת, תודה רבה, מגיע לו, נגיד, יכתבו אותו בספר הזיכרונות, יתנו לו איזה מזכורת, תלוש מזכורת. היה בבית הכנסת בליל שבת, נו, ברוך השם, רוב העולם הולכים לבית הכנסת בליל שבת, אין מקום לשבת, כל בתי הכנסת מלאים. והוא שם אמר ויחולו, והלך לבית ועשה קידוש, בסדר. מה מיוחד במצווה הזאת ששני מלאכים באים, שמים ידיים על ראשו ואומרים לו שכל העוונות שלך נמחלו, ושר עוונך וחטאתך תכופה? למה לא מי שמניח תפילין? תפילין, מה זה דבר פשוט? אתה יודע איזה זכות זה תפילין? למה לא מי שעלה לתורה? למה לא מי שקיים מצוות כיבוד אב ואם? יש הרבה מצוות יקרות וחשובות, לא באנו לעשות השוואות, אבל למה דווקא בשבת? מניחים ידיהם על ראשו ואומרים לו, ושר עוונך וחטאתך תכופה. עד שכתבו רבותינו, אתם יודעים, בשבת יש כל כך מעלות, כתבו רבותינו שהברכה שאדם מברך את הילדים בלב שבת היא מתקיימת, מתקיים בו, הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה. הזוהר הקדוש כותב, למדנו את זה לפני זמן קצר, שבוע, שבועיים, ש22 צינורות של ברכה נפתחים בשמיים באותה שעה ומריקים שפע על כל אלה שנמצאים בשעת הקידוש. אם אדם מתייחס באמת בדרך ארץ ובקדושה וכמו שצריך, בשתיקה ובכוונה לקידוש, איזה מעלה גדולה זאת. מה זה? מדוע? מה יש מיוחד בזה? נראה הלאה, הגמרא שם אומרת, אני הרבי יוסי ברבי יהודה אומר, שני המלאכים הללו, אחד טוב ואחד רע. זאת אומרת, זה בקיצור, מכאן לקח הרמב״ם. הרמב״ם אמר, וכתוב בפסוק בפרק יושב בסתר, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, ששני מלאכים המלווים לו לאדם מלווים אותו, אחד ממינו ואחד משמאלו. אומר הרמב״ם, אלה הם יצר הטוב ויצר הרע, הם מלאכים. בזוהר כתוב שאיזה סוג מלאכים הם? יצר הטוב זה המלאך ממתת, שהוא מלווה את האדם מצד ימין, שר הפנים ששמו כשם רבו, ממתת, תת, רש ובנון. ומלאך רע של יצד שמאלו זה השטן בכבודו ובעצמו, סמך מ א' למד. הם מלווים את האדם בלכתו מבית הכנסת לביתו, ואז אלה אחד טוב ואחד רע, זה יצר הטוב וזה יצר רע. ממתת אומר לו כל הזמן, תעשה מצוות, תלמד תורה, תשמע בכל השם, תזהב לא לעשות עבירה. ויצר הרע הוא עושה להפך, כל הזמן מסית אותו שיעשה עבירות. אלה שניהם נמצאים והם הם המברכים אותו. ואז ראו, אומר רבי יוסף, ראו שולחן ערוך ומיטה מוצעת ונר דולק. אז מלאך טוב אומר, יהי רצון שאלה שבת אחרת. כן, מלאך רע אומר אמן בעל כוחו. ההוא שחס ושלום לא מוכן ואין שום דבר שם, אה? מלאך רע אומר, יהי רצון שלי שבת אחרת. כן, מלאך טוב עונה אמן בעל כוחו. מה העניין הזה? שוב, גם זה, מה הקשר? ולמה דווקא על ויכולו? מה יש בזה? יש גמרא במסכת ברכות בדף נון זין. הגמרא שם אומרת ששבת זה מעין עולם הבא. כתבו המפרשים שאם אדם רוצה לדעת איך נראה העולם הבא שלו, מה הוא עושה בעולם הבא ואיך נראה העולם הבא שלו, יראה איך נראית השבת שלו. אם השבת שלו עוברת בדברי תורה, בדברי מוסר, בשירה, בשמחה, עם בגדים מיוחדים לשבת, עם מאכלים מיוחדים לשבת, עם דרך ארץ, בלי מחלוקות, בלי דברים בטלים, אז ידע שיש לו עולם הבא באמת חשוב וטוב. ככל שיעסוק יותר בתורה בשבת וירגיש יותר הנאה והתעלות רוחנית בשבת, כך ידע שהטוב הצפון לו בעולם הבא הוא גדול ועצום. אבל אם חס ושלום השבת שלו הולכת בשהה פה, הוא לא יודע איך היא הגיעה ואיך היא הולכת. יש אנשים שאצלם הגיע השבת, זה כמו בית האסורים, הוא מחכה מתי יצא, יתפטר כבר מהשבת הזאת חס ושלום. זה מראה שמצבו בעולם הבא מאוד מאוד קשה. מראה שם אומרת שבת מעין עולם הבא. ומה הסוד של הדבר? בא הזוהר ובאר לנו רבי שמעון בר יוחאי בזוהר, הוא אומר כך, הוא אומר דע שלפני שחטא האדם הראשון לא צריך לעבוד, אז לבנות בית לא צריך. אתה רוצה בית? יש מלאך, הוא יבוא יעשה לך את הבית. אתה רוצה לאכול, אתה רוצה לזרוע לחרוש? לא צריך לחרוש ולזרוע, השדה היא מאליה מוציאת פירות, הכל מן המוכן. אתה רוצה בגדים, אתה רוצה דברים, האדמה מוציאה כל מה שאתה צריך. האדמה מצווה להכין לך מן המוכן. ומה צריך היה האדם לעשות? צריך לשבת בגן עדן, כמו שכתוב הפסוק, וניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. לעובדה זה מצוות עשה, ולשומרה זה מצוות לא תעשה. ומה בעצמה שם אומרת? וכי לעדור בגן הוא צריך, וכי לעשות לו איזה מלאכה הוא צריך, לעובדה ולשומרה. מה האדם הראשון? זה מה שעשה אותו הקדוש ברוך הוא, גנן. שמה ישאלים אותו, לא אתה מקצוע שלך? הוא אומר, אני גנן בגן עדן, וזה מנקה שם הקוצים. לא חס ושלום, אלא לעובדה זה מצוות עשה, לשומרה אומרת הגמרא זה מצוות לא תעשה. איך הם דברי הגמרא? זה לנחר בגן עדן לעובדה ולשומרה. אלא מה? מעשה שטן הצליח, בא נחש ועשה מה שעשה, ואז מה קרה? אחר כך גירש אותו, כתוב וגרש את האדם מקדם לגן עדן, ועשם את לעת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. גירש אותו. אז כן, אדם הראשון, מקום הראשון שהוא ישב זה היה בעיר חברון, כך מובא במדרש. העיר הראשונה שהתיישב באדם בכדור הארץ זאת הייתה חברון, ליד מערת המכפלה. ראה משם אור יוצא והתאבה להיות קבור שם, ובאמת הוא נקבר שם במערת המכפלה עם חווה אשתו. אבל גורש משם. עכשיו איך הוא חוזר לשם? אחרי המוות. וכך כל צאצאיו, כל בניו של אדם הראשון, מקומם הטבעי הוא בגן עדן. אלא שבינתיים, עכשיו אנחנו צריכים לכפר את חטאו של אדם הראשון, אנחנו חיים בעולם הזה. ואז הצטווינו שאנחנו צריכים לעבוד. אנחנו עובדים. ביום חול אדם עובד. עובד, עושה לו קפה, מבשל, הולך לשוק, סדר תשלומי בנק, עושה עניינים. כל זה, זה בגלל חטאו של אדם הראשון. אם לא היה חטאו של אדם הראשון, עלינו לדעת, לא היה לנו מלאכה בשישה ימים. לא, הקדוש ברוך הוא עבד שישה ימים, ביום השביעי שבת היה נפש. זה סוג עבודה אחרת, לא עבודה כזאת. צריך לשבת בגן עדן, לעשות מצוות, לעבוד כל השבוע, וביום שבת לעשות משהו אחר. עבודה מסוג אחר, רוחנית. אבל כעת, אחרי חטאו של אדם הראשון, אז אנחנו צריכים, בקיצור, העולם אינו מושלם, ומעשינו אינם מושלמים, צריכים להשלים אותם. אדם צריך לתפור בגד, אדם צריך לבנות בית, אדם צריך לקנות לו רהיט, אדם צריך לשאת אישה, אדם צריך לעשות, בקיצור, כל מעשיו אינם מושלמים, חסרים. ביום שבת צריך לראות כל מעשיו שלמים, אסור לו לעבוד ואסור אפילו לדאוג. יש הלכה הרבה לרדעים. אם אתה יודע על מישהו שנמצא בצרה ואתה יודע שחברך יצטער, אסור לספר דבר הגורם צער בשבת. כך כתוב, ביום הניח לך השם ממעשיך ומעיצבך ומרגזון ידיך, זה יום שבת. שאדם ביום שבת צריך לראות כל מעשיו מסודרים. היה איזה תאונה, היה איזה חס ושלום מקרה, היה איזה זה, לא מספרים ביום שבת שום דבר של צער. בקושי התירו, גמרא אומרת שאינת שלום בשבת. אפילו לספר לו על חולה, או לספר לו על איזה מישהו שנפטר, זה לא בשבת. שבת זה יום מנוחה. יום שאסור בו שום עצב, שום יגון ושום הנחה. ועוד, שבת אדם צריך להמתין ולצפות מתי יבוא. כמו שאמרה התורה, בפרשת יתרו כתוב זכור את יום השבת לקדשו, בפרשת ויתחנן, בדיחות שניות, אמר שמור את יום השבת לקדשו. מה זה שמור? תחכה. כמו ואביו שמר את הדבר, מצפה מתי יבוא. פירוש שמור את יום השבת לקדשו, מיום ראשון תחכה מתי יבוא שבת. כמו שאמר הפיית, וחבל שהיום לא קוראים את הפיוטים שחיברו הראשונים. הראשונים היו תלמידי חכמים, כתבו פיוטים מסודרים שמתוקנים על דברי חז"ל. מיום ראשון עד יום שישי לקראת שבת נחשפה נפשי. אלה הם דברי חז"ל, שאדם חייב מיום ראשון להמתין מתי יבוא יום שבת. יותר מזה, אומר הזוהר שגם עבודת השם יתברך שאנחנו עובדים בחול, אדם לומד תורה בחול, מתי נשלמת המלאכה שלו בעבודת השם? שיבוא שבת. אדם מתפלל בימי החול, מתי התפילה נשלמת ועולה ומתקבלת למעלה? בשבת. אדם קיים מצוות ועשה כל מיני מצוות עשה, צדקה, כיבוד אב ואם, מזוזה, תפילין, עשה אותם. אבל מתי יושלמו המצוות מבחינה רוחנית, תשלום שלם ומוחלט? זה ביום שבת. ויותר מזה למדנו, שיום האחרון של השנה מתכפרים כל העוונות של השנה. ערב ראש השנה צריך לשוב בתשובה. יום האחרון של החודש יש לו כוח לכפר כל העבירות של החודש. יום האחרון של השבוע, יום שישי, צריך להרהר תשובה בליבו. גם בימים שלא אומרים תחנון, צריך לחזור בתשובה, להרהר תשובה, מכפר כל העבירות שעשה כל השבוע. אמר חכם אחד שפעם אחרי פטירת בן נועם אלימלך, רבי אלימלך מליזנסק, הלך לשאול את מי שראה אותו על ההנהגות של הרב. היה לו הנהגות מיוחדות, הוא היה אחד מגדולי תלמידיו של הבעל שם טוב. שאל, הייתה שם עוזרת בבית שעובדת, מבשבת ומנקה בביתו של רבי אלימלך. אמר לה, תגידי לי, איך היה אצלכם יום שישי אחר הצהריים, איך היה נראה בבית של הרב? אמרה, יום שישי היה אצלנו כמו ערב יום הכיפורים. מה פירוש? אמרה, כל אחד היה מבקש מחילה מהשני. אחת, כל העובדות, הנשים, בנות הבית, זו מבקשת תסלחי לי, וזו מנשקת את זאת, וזו בוכה, וזו מבקשת מחילה, פגעתי בך אולי, הציערתי אותך. מתפייסים אחד עם השני. הרב ציווה שאי אפשר לקבל שבת אם אדם יש לו קפדה אחד על חברו. אז אצלם בבית היה ערב יום הכיפורים. זה דברי הזוהר. זוהר כזה שאומר, ערב שבת יש לו כוח למחול את כל העבירות שעשה אדם כל השבוע. כי איך יבוא ויכנס לשבת יקבל נשמה יתרה ובגדיו מלוכלכים? אי אפשר. רחצתי את רגליי, איך אתה נתן? אדם הולך ביום שישי להתרחץ, הולך ביום שישי לטבול, אחרי זה לוקח בגדים נקיים ולובש. הייתכן שאם הבגדיו המזוהמים ישים עליו בגדים נקיים, אז בנשמה כל שכן וכל שכן. מקבל נשמה יתרה, נשמה יתרה בכלל לא תבוא ולא תיכנס עליו, אם יש עליו איזה עבירות, אם יש עליו איזה זוהמה, אם יש עליו איזה תינופת. אז כמה תקנו לנו קריאת שניים מקווה אחד תרגום? תראה ביום שישי כמה דברים יש. קריאת שיר השירים. היום בגלל שאין זמן, אז קוראים שיר השירים בלילה, עד שיצא את הכוכבים. אבל האמת, אני צריך לקרוא את זה אחרי הצהריים. אנחנו קוראים את זה אחרי הצהריים. האדם צריך להכין את עצמו לקראת שבת. מה זה הדבר הזה שאדם מגיע ברגע האחרון? קיץ וחורף. אתה רואה בחורף, 24 כניסת שבת, הוא רץ כמו מטורף, מגיע ב-4, 4 ומשהו, מגיע בית הכנסת. ובקיץ לחשוב טוב, רגע ב-4 ומשהו, 5 ומשהו, 6 ומשהו, לא. בקיץ מגיע ברגע האחרון גם כן. זה סימן של עצלן. אדם צריך שעה, שעתיים לפני שבת להכין את עצמו. רבנו בחיי אומר, לפי השעה שאדם מכניס את השבת פה, כך מכניסים אותו לגן עדן אחר מותו. יש אחד נכנס לגן עדן ביום שישי מיד אחר הצהריים, שעה 2, שעה 3, מכניסים אותו, המלאך מכניס אותו. הוא בא אחריו, אומר, אתה רוצה להיכנס? אומר, לא, אין כניסה. למה חבר הוא נכנס? אתה תחכה. מתי הכנסת את השבת אתה? אחרי הצפירה בחצי שעה הוא הכניס. עד שיצאו כוכבים קטנים. תחכה עד שיצאו הכוכבים, אז אתה תיכנס. כך זה מידה כנגד מידה. אדם צריך להיות זליז וזהיר. שבת זה עולם הבא. עכשיו מובן, אדם שמקיים כניסת שבת כמו שצריך. איך כתוב בגמרא? אמר מרוקבה, כל המתפלל בערב שבת. החוכמה להתפלל בערב שבת, לא ביום שבת. ללכת קצת מוקדם לבית הכנסת, לגמור מהר את ההכנות, ולדעת מה זה שבת. הוא מתפלל ואומר, ויחולו השמיים לארץ לכל צבאם. הוא מעיד על הקדוש ברוך הוא שברא שמיים בארץ. השני מלאכי השרת באים מניחים ידיהם על ראשו, עכשיו הוא זוכה לנשמה יתרה. ואומרים לו, ושר עוונך וחטאתך תכופר. עכשיו מובן, למה צריך כפרה בערב שבת? נשמה יתרה לא יכולה להיכנס כשאין כפרה. קודם צריך כפרה, אחר כך ייכנס. זה באשר מה שאמרנו לתפילה. יש יותר מזה, רבותיי. יש עומק שבת. האמת שעל שבת צריך לדבר, אם נדבר שנה שלמה לא נגמור את מה שצריך לעשות לכבוד שבת. אני לא מדבר על הלכות, אני מדבר על מנהגים והנהגות. יש בגמרא דף לפני זה, במסכת שבת בדף קוף י"ח, הגמרא שם אומרת, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי, שוב רבי יוסי כאן, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. נחלה זה בעולם הבא, לא פה, שם. ומה הגמרא אומרת? לא כאברהם שאמר לו קום יתהלך בארץ לא קר ורחבה, לא כיצחק שאמר לו כי לך וזרעך אתן את כל הארצות האל, אלא כיעקב. למה יעקב? וככה אנחנו אומרים, ואם שלושים ושבת על בית המעשו, אבל צריך לנו קודשי, קראת על שבת מעונג, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. לא אמר אברהם אביך או יצחק אביך, יעקב אביך. כי פי השם דיבר, מה יעקב? שאמר לו הקדוש ברוך הוא, פרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. נחלה ללא גבול, יש לו עולם הבא ללא גבול. זאת אומרת, כל אחד יש לו הקצבה, כמה עולם הבא יש לו, כמה קילומטרים נותנים לו שמה, כמה עולמות, כמה קומות. אבל אחד שעינג שבת, עינג, שמח בשבת, ועשה את זה לשם שמיים, לא שהוא אכל הנאות שלו. יש, אומר, עינגתי את השבת, הרב אכל, פלטתי את הכנסת, בא לנו חזן, סלסל לנו עד שעה 11:30, מה זה נהננו, הייתי בגן עדן ברקיע השביעי. אחר כך אנחנו אכלנו חמין עד שעה 2:30, אחר כך ישנתי עד 6:30. עינג את השבת, אתה מבין? זה עינג, זה מחק את השבת, מה נשאר משבת? מה נשאר מהשבת? זה עינג את עצמו, לא עינג את השבת. הוא מחפש את ההנאות שלו. אנחנו צריכים לענג את השבת. מה השבת רוצה? השבת רוצה תורה. השבת רוצה מצוות, מעשים טובים, דרך ארץ, מוסר, הקניית ידע לילדים, למשפחה. זה הזמן שאפשר לחבר את כל חלקי המשפחה, לשבת איתם יחד, להעלות אותם בתורה, בעבודת השם, ללמוד סדר מיוחד בבית, בלילה, בבוקר, אחר כך בצהריים, אחרי הצהריים. מה יש בשבת אם מישהו רוצה לנצל אותו? הפלא ופלא מה שיכול להיות. זה נקרא מענק את השבת, נותן לו נחלה בלי מצרים. והגמרא ממשיכה ואומרת, ולא עוד אלא כל המענג את השבת ניצול משעבוד מלכויות. הנה שעבוד מלכויות, כן, זה מי ישלוט, מי יהיה שר התיירות ומי יהיה שר לביטחון פנים. זה הדאגה שלנו, על זה יפול או יקום העם. שעבוד מלכויות זה צרות שיש לנו מסביב, הגויים שמקיפים אותנו מסביב. אתה תענג את השבת, לא תדאג משום דבר, שנאמר והתענג על השם ויתן לך משאלות ליבך. אז ניצול משעבוד מלכויות. והגמרא ואומרת, ולא עוד אלא שכל המשמר את השבת, משמר את השבת, שומר כל הזמן, שלא יאבד רגע אחד בדברים בטלים. תכף תראו, חילול שבת, אם אדם מדבר דיבור אחד של חול בשבת, זה חילול שבת. אם אדם מחזיק עיתון ביום שבת, זה נקרא חילול שבת. יש גם לצערי, אני לא בא לגנות חלילה, אבל תדעו שיש גם עלונים שמחלקים בבתי כנסת בשבת שדינם כדין עיתונים גמורים. אז זה נקרא חילול שבת. עלון זה דברי תורה. מה, כבר זה נהיה עיתון? אז זה דינו כדין עיתון, כמו העיתונים שמחלקים בקרנות הרחובות בחינם, לא עלינו. שבת צריך להיות קודש נטו, רק עבודת השם. אין שום דבר חול מבחוץ. נשנה את החיים שלנו, נעשה שבת כמו שצריך, אז תראו, כל החיים שלנו ישתנו מן הקצה אל הקצה. זה שבת. אומר, כל המשמר את השבת, משמר זה שומר שלא יתקלקל, זה כמו, אמרו, מה זה משמר? אבל הוא אומר, יש לך איזה מרגלית יקרה, איך אתה שומר אותה? שלא תיפגע מהשמש, ולא אבק, ולא איזה גנב, ולא איזה... כל הזמן הוא חושב איך להשגיח עליה, איזה כספת להניח אותה, ואיפה לשים את המפתח של הכספת. שבת זה כל הזמן צריך לשמור, שלא עשה איזה דבר שיהיה. פה יהיה איסור סוחט, פה איסור צובע, פה איסור בורר, פה איסור דיבור אסור. ירושלמי מסכת שבת, רבי שמעון בר יוחאי, אמא שלו הייתה מתחילה לדבר בשבת סתם דברי חול. היה אמר לה, אמא, שבת היום שתוקי. אמא, היום שבת אסור לדבר. רבנו הארי היה מדבר עם אמא שלו שפת הלדינו כל חול, כל השבוע. ולדינו זה ידוע, זה שפה של יהודים. אבל זה לא לשון הקודש. ביום שבת כותב רבנו חיים ויטל בספרו שער הכוונות, היה נזהר לדבר עם אמו בלשון הקודש. מי יכול לעשות את זה? דרך אחד שפת האם שלו. עם אמא שלו, מדבר בשפה שלה, שהם נולדו איתה. ביום שבת דברים אחרת. למה? נזהרים. שבת זה בכלל עולם אחר. הזוהר הקדוש כותב, איך אתה יודע אם אתה שומר שבת או לא? שימו לב מה הוא אומר. אם אתה מתעורר באמצע הלילה בשבת מתוך שינה עמוקה, ואם שאלת את עצמך איזה יום היום, שלישי או רביעי, סימן שאתה לא שומר שבת. מי ששומר שבת, מתוך השינה איך שהוא פותח את העיניים, הוא מרגיש עכשיו שבת. לא צריכים להזכיר לו שבת, מתוך שינה. למה? הם חיו עם הנשמה היתרה בשבת. אז הדיבור שלהם היה אחר, המלאכה שלהם הייתה אחרת, כל ההנהגה שלהם הייתה אחרת. זה שהגמרא אומרת, כל המשמר את השבת, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, מה זה דור אנוש? הם הראשונים שטעו ועבדו עבודות זרות, והקדוש ברוך הוא כעס עליהם, מחול לו, נמחלים לו כל עוונותיו, שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת, ובן אדם יחזיק בה שומר שבת מחללו. אשרי אנוש, איזה אנוש? אשרי איש. אלא אפילו הוא כמו אנוש, דור אנוש שעבדו עבודה זרה. שומר שבת, אומרת הגמרא, מחול לו, מחללו, תחלק את המילה לשתיים, מחול לו. אז כל כך מעלת שבת. עכשיו הבנו למה שני מלאכי השרת שאלנו, מניחים ידיהם על ראשו, למה בתפילין זה לא כך? למה בתפילה לא ככה? בשום מקום לא ראינו, אפילו במוצאי כיפור, מה כתוב? בת קול יוצאת. אבל לא כתוב ששמים את העיניים על ראשו ואומרים בשר אבונך, רק בליל שבת. במוצאי כיפור בת קול יוצאת ואומרת, לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצה אלוהים את מעשיך. היו, מחכים לזה שנה שלמה לשמוע את הבת קול הזאת. אבל יש לנו כל שבוע, רבותיי, מתנה. אדם מכין את עצמו לשבת כראוי, מקבל עליו לשמור שבת כראוי, יוצא מבית הכנסת, בא הביתה, אומר ויחולו, כל עוונותיו נמחלים, שני ידיהם על ראשו. מה יש יותר מזה? עכשיו יותר, גמרא בסנהדרין בדף ס"ה אומרת עוד דבר מעניין. טורנוסרופוס הרשע, יימח שמו וזכרו, זה שלט בארץ ישראל אחרי חורבן בית שני. היה נירון קיסר הרשע, לפני זה בא ניקנור, נירון קיסר, אחר כך הסתלק זה. איך אומרים? אל תתפלל שילך כלב אחד, שלא יבוא כלב יותר גדול ממנו. בא רשע יותר גדול, היה טורנוסרופוס הרשע, אכזר ורע מסורע, גזר שלא ילמדו תורה ברבים. גזר על הבני ישיבות שלא ילמדו תורה בישיבות. מי עמד נגדו? רבי עקיבא. רבי עקיבא היה מכיר קהילות ברבים, בסוף הוא הרג את רבי עקיבא. צריך לנסות עשר השיים, מה שמו. מתי ביום כיפור? סירק את בשרו במסריקות של ברזל. אותו טורנוסרופוס פעם פגש את רבי עקיבא, והיה זה ביום שבת. ראה רבי עקיבא לבוש בגדים מיוחדים לשבת, לא עובדים, הוא והתלמידים, כל דבר אומר להם, תיזהרו, זה מלאכת בורר, תיזהרו שלא יהיה סוחט, תיזהרו שלא יהיה כותב, כושר, מתיר, שתן מלאכות, וכמה אבות וכמה תולדות. טורנוסרופוס אומר לרבי עקיבא, מה יום מיומיים? מה היום הזה שונה משאר הימים? מה אתם סתם ממציאים? אתם היהודים פתאום שבת? אסור לעשות מלאכות, תפסיק. אמר לו רבי עקיבא, מה גבר בגוברין? כוונה, מה אתה שונה מכל הבני אדם? אתה יצאת מבעי עמך, שני ידיים, שני רגליים, שני עיניים, אוזניים, חותם, פה, לכל אחד יש, מה שיש לך יש לכולם. מה אתה שונה מאחרים? שאתה נהיית קיסר, מלך, גוזר, הורג, מעניש, חונן. אז הוא ענה לו, תראה זה רשע, כשזה מגיע לעניינים שלהם שהם תשובה, זה מריץ אבי, האלוהים בחר בי. תבין עליהם ככה כל הזמן, הדיקטטורים, אנחנו נולדנו לשלוט, אנחנו נקבע, אנחנו נכתיב, הם כבר למעלה למעלה. אז הוא אומר לו, האלוהים בחר בי. האמת שהגמרא אומרת שבראש השנה אז נגזר מי יעלה ומי ירד, ולא נשכח מה כתוב בדניאל, דהוא מהקם מלכים ומהעבה מלכים. הקדוש ברוך הוא מכריז מי יעלה לשלוט ומי ירד, כל מי בידו. אז הוא אומר טורנוסרופוס, זה מריץ לי, האלוהים בחר בי. אמר לו רבי עקיבא, היום הנמא מריץ לי, היום הזה שבת הקדוש ברוך הוא בחר בו. רשע, מרשע. אומר לו, תביא הוכחה. שם הוא לא צריך הוכחות, הוא שליט, שליט. אבל יום שבת צריך הוכחות. אמר לו, ואם אין אתה מאמין לי, נהר סמבטיום יוכיח. שכל השבוע רועש וגועש. זה נהר שמעלה חצץ, אבנים, מים, מה הוא לא מתיז? כל מה שנקרא בדרכו, הנהר הזה שוטף, הוא מעלה בגובה של קילומטרים, אי אפשר לגשת אליו. ביום שבת הוא רגוע. הרמב״ם כותב, הרמב״ם, שביותו בקורדובה בספרד, עיר מולדתו, פעם אחת בא יהודי אחד מן הקושים, זה כנראה האתיופים של היום, יהודי, הוא אומר מחבש, שבא והיה ליד נהר סמבטיון ולקח שם בצנצנת מעט מים מהנהר, והיה מסתובב בחנויות של היהודים אחר הצהריים, אתם יודעים, עצלנים, לא רוצים לסגור מהר את החנות. הרב פלא יועץ כותב שכל השבוע באים קליינטים, זה הקדוש ברוך הוא שולח, אבל קליינטים שמגיעים לחנות אחרי הצהריים ביום שישי, זה השטן שלח, תיזהר. ואז הם מגיעים, וזה השעת הפיתוי, בדיוק לפני הסגירה של החנויות, מגיע, זה שכחתי, זה שכחתי, מי הזכיר אותו? השטן. ואז עומדים, קונים פיצוחים, קונים גלידות, קונים עיתונים, קונים הכל. היה הולך להסתובב אותו כוסי יהודי עם הצנצנת שאומר, אלו, תסגור, תראה את הצנצנת, המים רועשים כל השבוע. הנה כעת, שעתיים לפני שבת, שוקט הנהר. המים בצנצנת אפילו, לקח אותם משם מרחק של אלפי קילומטרים. המים שקטים. יוצא את השבת, עוד פעם זה מתחיל לסעור. זה אמר רבי עקיבא לטורנוסרופוס הרשע. אמר לו, טוב, אם אנחנו לא מוצאים צמבטיון, אז תביא לי הוכחה. אמר לו, בעל אוב יוכיח. בעל אוב. אלה הטיפשים שעושים לפעמים סיאנסים, שזה אסור. זה היה ביטם מי שעושה את זה. ושואל אוב וידעוני ודורש על המתים. אז ידוע שאפשר להעלות באוב או בסיאנס רוח של מת, כל השבוע אתה יכול לעלות. בליל שבת בשום פנים ואופן הוא לא עולה. אז אמר לו רבי עקיבא לטורנוסרופוס, הנה דוגמה, הנה הוכחה, שאי אפשר להעלות באוב בליל שבת, שזה היום שהשם בחר. אמר לו, ואם אין אתה מאמין, אני אביא לך עוד דוגמה. קברו של אביו יוכיח. אמר לו, איפה אבא שלך קבור? אמר, שמה אני יודע באיזה גבעה. בחלקת גדולי האומה.
שם הוא קבור. אמר לו, אמר לו, לך תראה בחלקה שם, יוצא עשן כל השבוע, שורפים אותו בגיהינם, בליל שבת שקט, אין כלום, אין עשן, לא עולה עשן לקברו. אמר לו אבא שלו, מפעילים את התנורים שם כל השבוע, בליל שבת שקט, שבת ואין נפש. אמר, אני אבדוק, הלך רץ לשם, ראה באמת שקט. מוצאי שבת מתחיל התנור לפעול. הלך תורנוס רופוס ואלה את אביו באוב, לא יכל לשתוק. רבי עקיבא בייש אותו. כמורה אומרת, כלשון הזה אמר לו תורנוס רופוס לרבי עקיבא, ביזיתו, ביישתו, קיללתו. זאת אומרת, לא השארת ממני כלום. ביזית אותו, ביישת אותו, קיללת אותו. הלך אלה את אביו בנגידה, בנגידה זה באוב. אמר לו, מה קרה אבא? אתה כשהיית חי, היית אנטי דתי, וואי וואי, כמה מפלגות של כל מיני זה הקמת נגד הדתיים, נגד החרדים, לדרוס כל דוס, תעצור את החרדים, להיות זה, להיות ככה. פתאום אחרי שנהיית מת בקבר, נהיית יהודי, נהיית? אמר לו אביו, דע, שבעולם הזה, בעולם הזה, מי שרוצה שומר את השבת, מי שלא רוצה לא שומר את השבת. שם על כורחך אתה שומר את השבת. אמר לו, אין דבר כזה. אז נרגע, הגמרא מפה הביאה את הראיה שמה זה מעלה של שבת. אפילו גויים יודעים מה זה מעלת שבת. ויש לנו, דיברנו גם על עונג שבת. עונג שבת, הסברנו שזה לא עונג הגוף האישי של האדם, אלא צריך לעשות מה שהשבת צריכה. לדוגמה, אמרו בסעודות שבת, יש מצווה חובה כמעט, מצווה זה פירושו חובה, לעשות שני תבשילים. אדם בא לאכול בלילה ואין שבת, יעשה שני מינים, שתי מנות, כי בחול הוא בלב הכי אוכל מנה אחת, אם לא יותר. שבת צריך להיות שונה מחול. אותו דבר בבוקר, אותו דבר ביסודה שלישית. יעשה קצת מכל דבר, לא חייב לאכול כמויות. וגם כשיוכל, יוכל לכבוד שבת קודש. כל מה שיעשה, יעשה לכבוד שבת קודש. יותר מזה, כתוב בספרים שיהיה לו מין מאכל שלא יאכל אותו כל השבוע אלא בשבת, כמו חמין או כמו איזה מין אוכל שזה אוכלים רק בשבת. זה נקרא מענג את השבת. הגמרא מספרת לנו במסכת שבת שוב פעם באותו דף קוף יוטט באותה סוגיה, היה יוסף מוקיר שבה. מה זה ידוע? כל ילד יודע, אבל יש דקדק שם להבין דבר מאוד מעניין. יוסף מוקיר שבה היה יהודי אחד יקר, שהוא היה מיוחד במינו במצווה הזאת של עונג שבת. היה הולך, קונה לכבוד שבת את המעדנים הכי טובים, ולא חס על כספו כלל ועיקר. מוציא הוצאות בלי חשבון לכבוד שבת. זה היה מעניין אותו. לא עניין אותו לא מניות בבנקים, ולא קרן אילנות, ולא קרן קוצים, ולא שושנים, ולא כל מיני שיש לבנקים, אתה יודע, כל פעם ממציאים איזה שמות. הוא עניין אותו לכבד תענק בשבת, זה אני חוסך קרן של שבת. אז היה קונה לשבת מעדנים, והיה אוהב גם דגים לכבוד שבת. היה שם בשכונה שלו, אומרת הגמרא, גוי אחד רשע, בגדדי מארץ בבל, היה בבלי, שהגוי הזה היה עשיר גדול, בעל רכוש גדול, והלך ביום אחד בדרך ופגשו אותו קלדאי. קלדאי חוזים בכוכבים. אמרו לו, תדע, כל רכושך שיש לך, אדמות, שדות, מה יש לך? קרמים, צון, בקר, כסף, זהב, לרוב, הכל יהיה שייך תוך זמן קצר ליוסף מוקיר שבה. אמר, מה? הוא יעשה את זה, אני אראה לו. הלך מחר תוך שנה את כל השדות, את כל הקרמים, את הכל. והגמרא אומרת שהלך קנה לו איזה כובע גדול, שם כתוב בגמרא, בשון הגמרא זה ביסיאנה. ביסיאנה, רש"י הסביר, כובע לבד, כובע מלבד. יענו איזה בורנטה ככה משובחת, ושיבץ אותה זהב מסביב, ובתוך הזהב שם מרגליות, ושם שם מרגלית אחת שלא היה כמותה בכל העולם, שווה הון עתק. בקיצור, את כל רכושו שם על זה ולבש את הכובע. אמר, נראה עכשיו מה יוסף מוקיר שבת ייקח. האדמות כבר לא אצלי, השדות לא אצלי, העיזים, הכבשים, הפרות, הכל מכרתי. מה ייקח? והנה הגמרא אומרת, יום אחד עבר, עבר פסיק במברה, עבר בגשר, ובא הרוח והעיפה לו את הכובע, ונחת שם על נהר הפרת והחיתקל, והלך הכובע. בא איזה דג אחד, היה מלחמה בין הדגים, תחרות, ריצה, בא דג אחד, הוא פתח את הפה, בלע את הכובע. ואז לקח אותו והלך. לא עבר ימים אחדים, בא דייגים וצדו את הדג, בא יוסף מוקיר שבה, זה מעשה ידוע בגמרא, מחר לו, אמר שמר את הדג הזה רק ליוסף. בא יוסף, קנה את הדג, הביא אותו הביתה, קרא אותו, ומצא שם את הכובע, מצא שם את המציאה, את המרגרית, לקח, אומרת הגמרא לאחר שבת, מחר אותה ביוד ג' אליטה דדינרי. אליטה זה מחסנים, זה עלייה. קיבל על זה זהב 13 מחסנים זהב, בתמורה למרגריות שהוא השיג שם. האמת ששאלו המפרשים, מה זה? מה הדבר הזה? ולמה דווקא על מצרה כזו ראינו שכר כל כך גדול? ועוד 13 עיריות, מה זה ה-13 הזה? תשמעו מה שכותבים המפרשים. רבן חיים בן עטר אומר שיש להיות יהודי מאמין, לא כל אחד שואל, אתה יהודי מאמין? אומר, כן, בטח. מה זה מאמין? מאמין שידע שלושה דברים. שלושה דברים. המאמין, דבר ראשון, סעיף א', לא יקרא יהודי מאמין עד שיחליט וידע שהוא מאמין מוחלט במציאות השם יתברך בעולם, שיש אלוהים בעולם, שהוא שולט והוא משגיח והוא רואה והוא מחליט מי יעלה ומי ירד, מי עשיר ומי עני, הכל הוא בידו הכל, אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשר איש. זה א' באמונה, מציאות השם יתברך. שתיים, סעיף שתיים, מאמין זה מאמין בתורה שהיא מן השמיים. לא שייך להגיד יהודי מאמין שהוא כופר בתורה או לא מקבל איזה חלק מן התורה. אם יבוא היום חס ושלום מן דהו ויאמר אני מקבל את התורה חוץ מהגמרא, זה כופר גמור. היין שהוא נוגע זה יין נסך, איש כזה לא מצטרף למניין. יגיד אני מאמין בכל התורה חוץ מספר הזוהר, כמו שיש לצערנו רשעים כאלה שהם לומדים תורה והכל לא מאמינים בזוהר, זה דינו ככופר בכל התורה כולה. ינו יין נסך, תפילין שהוא כותב הם פסולים, בשר שהוא מבשל דינו כדין גוי, זה אין לו חלק באלוקי ישראל. תדעו, זה מפורש בשולחן ערוך. לא רק זה, מי שאינו מאמין לדברי חכמים מרן כתב, הרי הוא ככופר בכל התורה כולה. אין דבר כזה אני מקבל חלק, החלק אני לא מקבל. אז זה שתיים, זה חמור מאוד, שיאמין בכל התורה כולה שהיא מן השמיים. שלוש, עכשיו רק אני רוצה לדייק, מה שאמרנו תורה חתם סופר כותב לא במעשיות ואגדות מה שמספרים לנו האחרונים, כל מה שכתוב בתלמוד מפרט חתם סופר. יש תשובה שלא מפורסמת בחלק אור החיים סימן ט' זין, כותב חתם סופר פירוש מאמין בתורה הוא בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, ש"ס, תלמוד, בבלי וירושלמי, מדרשים וזוהר הקדוש. אבל מאחרי זה שאר המפרשים, לפעמים אתה רואה שיש מפרש שחולק על חברו, זה אני לא חייב להאמין למפרש הזה, על כל שאני מאמין למפרש השני, אבל מקורות חז"ל, תלמוד, גמרא, מדרשים וזוהר, חייב להאמין. זה שהדברים יהיו ברורים. דבר שלישי של מאמין, להאמין בעולם הבא. זאת אומרת הוא מאמין שיש שכר ועונש. גם אם ראית רשע מת על מיטתו מתוך הנאה, מתוך שבע, לקח את כל העולם כולו ורכש לו בתים ושדות וכרמים ומת ללא שום מחלה, יהיה לו עונש נורא והיום שם. אותו דבר צדיק שמת ועוני וחוסר כל וכל ימיו תנח עם השם יתברך וחייו היו מלאי איסורים, עליך להאמין שהצדיק הזה יש לו כעת שכר טוב והוא נוחל עולם הבא. זה שלוש אמונות יש, אני חוזר עליהם בקצרה. מציאות הקדוש ברוך הוא בעולם, תורה מן השמיים ועולם הבא שהוא שכר ועונש. ועכשיו בוא תראה שכל אחד מהם יש בו 13. מציאות הקדוש ברוך הוא זה 13. איך אנחנו אומרים? אלו ראיתנו לומר מידות 13. למה? יש 12 מזלות שהם קובעים גורל של האדם, אם יהיה עשיר או עני, אם יהיה גדול או קטן, גיבור או חלש, חכם או טיפש. אבל מעל הכל יש את השם יתברך שהוא מנהיג את ההנהגה ה-13 מעל ה-12. אז הוא הקדוש ברוך הוא בידו 13 מזלות כאילו, ולכן מי שמאמין בו זוכה ל-13 אליטה דדאבה, זה כמו יוסף מוקיר שבת, זה ה-13. עוד התורה גם בה יש 13, אנחנו אומרים כל בוקר, רבי ישמעאל אומר 13 מידות התורה נדרשת, מקל וחומר, מגזרה שווה, מבינן אב כתוב אחד, מבינן אב ושני כתובים. התורה נדרשת ב-13 אופנים, 13 שיטות איך לומדים את ההלכות שבתורה. גם הקדוש ברוך הוא 13, ו-13 מידות. ויעבור השם על פניו ויקרא, השם השם, עד, רחום וחנון, ערך, אפיים, ורב חסד ואמת, נוצר חסד ואלפים, נושא עוון ופשע, חטאה ונקה. הרי יש לו 13 מידות של רחמים שאינם חוזרים לכאן. והעולם הבא 13, מאיפה ראינו? אומר הרב מהרש"א, בכמה מקומות בתלמוד מצאנו. רבי אבא, רבי אברהו, לפני מותו, ראה המלאך, הראה לו 13 נהרות של אפרסמון. זה מין בוסם משקר. שאל, מה זה? של מי זה? אמרו לו, כל אלן דאבהו. זה שייך לאבהו. רבי שמעון בר יוחאי נפטר. מה נהיה איתו? אנחנו לא יודעים. אבל אחרי זה היה מעשה בגמרא עם רבי יהושע בן לוי. שיום אחד בא השטן לקחת את נשמתו, ואמר לו רבי יהושע בן לוי, אבל אנחנו חברים, נכון? אמר לו, חברים, חברים, עד המוות. אמר לו, טוב, תראה לי לפני זה, לפני המוות, תראה לי מקומי בגן עדן. אמר, תפדל, בוא תלך איתי. הלך איתו, ונותן לי את החרב, שלא תפחיד אותי בדרך, נתן לו את החרב. הלך איתו, הגיע לגן עדן, אמר לו, אני לא רואה, אני רוצה לראות. העלה אותו, השטן, העלה את רבי יהושע בן לוי בראותו בחיים, מעל החומה של גן עדן. עמד על החומה, אומרת הגמרא, ראה את רבי שמעון בר יוחאי. זה היה תוך שנה שנפטר רבי שמעון. יושב עטלת 10 תחתקדת דהב פיזה, 13 מדרגות זהב פז, זהב הכי יקר. לא יכל לסבול רבי יהושע בן לוי מרוב החשק התאווה העצומה, ושנפשו נחשפה וקלטה לראות את אור השם. ראה את רבי שמעון, קפץ מבלי לחשוב, הוא לא חשב פעמיים ולא פעם חשב, קפץ ונכנס בפנים, והצעק, החרב שלי, נשבע שהוא לא יצא משם, לא יצא משם. עד שהלכו אצל הקדוש ברוך הוא, אמרו, צריך להתיר לו את השבועה. אמר, אם מימיו הוא נשבע והתיר, תתירו לו ותוציא אותו החוצה. אם לא נשבע והתיר, יישאר. ככה היה, מימיו לא נשבע שבועה ועשה התרה. אז מה למענו 13? שוב, עולם הבא נותנים להם 13. דבר רבה ברחנה פעם הלך, נכנס לגן עדן, אסף שם מעלי השלכת ונער את גלימתו, שרה אותה במים, מכר את זה ב-13 כלים של זהב. הכל 13 הולך. אומר, מפה תבין שאלה הם שלוש אמונות, מי שמאמין בהם זה מציאות השם יתברך. בתורה ובעולם הבא זוכה ל-13 האלה. זה זכה יוסף מוקיר שבת. זה לא סתם הוא רק קיבל השבת, האדם מכבד את השבת לבד. הוא היה כל כך מאמין בקדוש ברוך הוא, עד שהחליט כך לעשות. גמרא מסכת ביצה אומרת, בדף ט"ז, רבי שמעון בן יוחאי אומר, יש מצוות שקיבלו ישראל בפרהסיה, ויש מצוות שקיבלו בצנעה. כל המצוות קיבלנו בפרהסיה והסיני, אבל בצנעה הוא אומר שבת. שבת לא, נכון שכתוב בעשרת הדיברות, אבל לפני זה כבר, הוא אומר, כאשר ציווך, זכור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוהיך, כבר ציווה אותך. איפה? אומרת הגמרא, בשלח כתוב, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. שבת ודינים במראה יפקוד. שבת ודינים זה משפטים, בתי דין. נצטבו במראה, בצנעה. שואלת הגמרא, מה זה בצנעה? שלא ידעו ששבת? ידעו ששבת. לא, אז השכר. השכר גם כתוב בתורה. למה זה בצנעה? תרצה הגמרא, אתה יודע מה זה בצנעה? נשמה יתרה בשבת זה בצנעה. זה לא כתוב בתורה בפירוש. זה מתנה שהשם נותן בשקט, בחשאי. שכל יום שישי אדם מקבל נשמה יתרה, זה נקרא בצנעה. שככה אמר רבי שמעון, אומרת הגמרא, מסכת יצא תפתית זין, בכל ערב שבת נותנים לו לאדם נשמה יתרה, וכיוון שיוצאת שבת עולה נוטלים אותה ממנו, שנאמר שבת והי נפש, והי נפש, והי אז לנפש. לכן צריכים להריח בסמים, להרגיע קצת את הרוח של האדם, כי הנשמה יתרה הולכת. מה זה נשמה יתרה? שהוא אכל איזה חמין, או רגל של פרה, או איזה ממולאים, אני יודע, אכל קובה. לא. שאמר חידושי תורה, אומר הרב חידה, שלמד תורה חדשה שלא למד אותה אף פעם. זה נשמה יתרה. חייב אדם כל שבת ללמוד דבר שלא למד מעולם, שלא שמע אף פעם. שכן אוי לה לאותה בושה, במוצאי שבת נשמתו היתרה עולה. והקדוש ברוך הוא קורא לה, אומר לה, ביתי, מה חידוש? חידשת היום. אם יש לה חידוש, היא אומרת, אם לא אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כנימה. ואליהו הנביא יושב שם תחת עץ החיים בגן עדן, וכותב זכויותיהם של ישראל. כל המצוות שעשו בשבת, הוא כותב אותם מוצאי שבת, לכן מזכירים אותו במוצאי שבת. זה שאמרו רבותינו. עוד, בשמרה, אמר רב, אין הדלקה מצויה, אלא במקום שיש חילול שבת. שנאמר, ואם לא תשמעו לי, אתם יכולים כתוב שם, ואם לא תשמעו אליי, לקדש את יום השבת, והצעתי אש בשעריה. כותב רבי חיים פלאצ'י שזה השם ישמור, זה דבר בדוק ומנוסה, ששם ישמור, אם יש שריפה זה בגלל שיש שם חילול שבת. לא חייב להיות באותו בית, באותו אזור, באותו יישוב, באותו מקום. מה זה אין הדלקה מצויה? מה פירוש דלקה? מה העניין של שריפה שם? אלא כתוב בתורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם, מה זה מושבותיכם? לא תבערו אש ביום השבת, מה זה מושבותיכם? או אם כבר רוצה להגיד, אז אגיד בכל מושביכם ביום השבת. מה זה מושבותיכם לשון רבים? אומרים ככה מפרשים, לכל אדם לישראל לפני שהוא נולד יש לו שני מקומות, כמו שבבתי הכנסת רוכשים לפני הימים נוראים כיסאות, כבר עוד מעט מתחילים להתכונן לימים הנוראים, מכינים מוכירת מקומות. יש לו לכל אדם כיסא בגן עדן, כיסא בגיהנם, לפני בואו לעולם הזה. ומזהירים אותו, אומרים לו דיר בלק, הנה המקום שלו בגיהנם, הנה המקום שלו בגן עדן. אם תעשה מצוות, זה בית הגן עדן, שמור לך, זה שמור, כתוב שלך. אתה קוראים לך, נגיד, יוסף בן יעקב, הנה זה גן עדן של יוסף בן יעקב. אבל אתה יודע, מול זה יש גם כן בגיהנם יוסף בן יעקב. זכה נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. לא זכה, והמינה נוטל חלקו וחלק חברו בגיהנם. אם הוא מבעיר אש פה, ולא רק אש, אלא כמנה מחלל שבת פה, הוא מבעיר אש במקומו בגן עדן, ואז מבעירים לו את הגיהנם שם. והכל המפתח תלוי לפי שמירת שבת כאן. זה אין הדלקה מצויה. הדלקה, הוא אומר, זה לא רק פה שריפות. אז מה, ראינו הרבה אנשים שעושים מחללים שבת ואין שמה שריפה, אז מה? אלא אין הדלקה מצויה שם בגיהנם, אלא בעוון חילול שבת. גיהנם, עיקר השריפה שלו זה בחילול שבת. ואז מראה שם מעשה, שם בדוח קוף קף א', מעשה בן יוסף בן סימאי. יוסף בן סימאי היה אחד מגדולי ישראל שהיה מקורב למלכות, היה לו עסק עם ממשלת רומי, שפעם אחת ביום שבת נפלה דלקה בחצרו, הייתה שריפה. ואיפה הדברה גם כותבת את שם היישוב, ביישוב שיחים. ואז הוא לא עשה כלום, ראה מחסנים דולקים, סחורה, אין ביטוח, אין כלום, מה שישרף כפרה, הקדוש ברוך הוא זה שלו, זה לא שלי, אם רוצה הקדוש ברוך הוא לשרוף את זה, שישרף. התחיל להישרף, אבל הרכוש עוד לא נשרף, השדה מסביב הקוצים מתלקחים, והנה הנה הסחורה הולכת להידלק. הגמרא אומרת, והנה הגיעו גסטרה של ציפורי. גסטרה של ציפורי זה שלטונות האזרחיים, יענו שירותי מכבי האש, SOS של רומא, משהו משופרה דשופרה, הגיעו לחבות ולא ינחם. הם היו גויים, אמר להם לא, אל תחבו. תדעו שההלכה לא כך. הגמרא בעצמה שם אומרת שאם גוי בא לחבות, לא אומרים לו כן, לא אומרים לו לא. אבל הוא היה חסיד, יוסף בן סימאי, אמר אני לא רוצה שאת הרכוש שלי יחבו בשבת, גם גויים לא. אמר להם אתם לא תחבו. והגמרא שם אומרת שהם באו לחבות כי היה להם גם להם סחורה שם אצלו. אז הם חסו על עצמם והם צריכים אותו, יש להם עסקים איתו, ואם הוא יפול הוא יפיל אותם איתם. אז מה הוא עשה? לא ינחם, ונעשה לו נס, ופתאום התקדרו השמיים בעבים. הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, אתה לא רוצה, אני שולח את המלאכים שלי, הם יחבו. באו מלאכי השרת עם עננים וירדו גשמים וחיבו מיד את האש, נעשה לו נס. אז זה מה שהיה. בא רבנו הרי ואומר, מה קרה עם יוסף בן סימאי, דווקא הוא נעשה לו נס, למה לאחרים לא? אומר, בוא אני אגיד לך משהו. כתוב, עוד מעט תהיה פרשת קורח. כתוב פרשת קורח, ויקהלו על משה ועל אהרון, וצעקו ככל העדה כולה. כתוב שם, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. אומרת הגמרא, מי אלה ואנשים מבני ישראל? נתן ואבירם כתוב בפירוש, און בן פלט כתוב בפירוש, מי היה עוד? אומרת הגמרא, זה אליצור בן שדאור, קראנו אותו אתמול בשבת, נשיא של ראובן, נשיא לבני ראובן, אליצור בן שדאור, הוא היה מעדת קורח. הכתורה חיפרה עליו, כיסתה אותו, לא רצתה לגלות. היה אליצור בן שדאור, ולמה התורה לא סיפרה? און בן פלט כן סיפרה, ודתן ואבירם כן. למה אליצור בן שדאור לא? אומרת הגמרא, מפני שהוא קפץ למים בזמן נחשון בן עמינדב, שהיה לפני קריאת ים סוף, ישראל צעקו אל השם ופרעו הקריב, אז באו במים, קפצו הראשונים, נחשון בן עמינדב, נשיא שבט מטה יהודה, ואליצור בן שדאור, נשיא ראובן. כך כתוב בתהילים, שם בנימין צעיר עודם, שרי יהודה רגמתם, שרי זבולון, שרי נפתלי. אז ראובן הוא הבכור, הוא קפץ. אמר הקדוש ברוך הוא, קידש את שמי בים, אני לא אפרסם אותו כעת. אז חיפר עליו. והוא חלק על משה ואהרון, משה רבנו. משה זה כמו שבת, ידוע שגדול הדור משה רבנו זה דוגמת השבת, לא צריך לכבד את השבת, מכבדים את החכם, מכבדים את השבת. עכשיו הוא בא בגלגול יוסף בן סימאי, והוא זכר את מה שהוא עשה, שהוא ביזה וחילל את כבודו של משה רבנו. אמר, הפעם אני אשזהר בכבוד השבת. התחיל להתלקח השדה שלו, התחיל להתלקח החצר שלו והסחורה, אמר לא לכבות. והקדוש ברוך הוא רצה להראות לו שהתקבלה תשובתו ברצון, והוא חיפר על מה שהוא עשה, הביא לו גשמים וחיסו את זה. אומר רבנו חיים פלאצ'י ודע, מה שהגמרא אומרת, אין הדלקה מצויה אלא בארון, חילול שבת, חילול שבת זה כעס בשבת. יש אש ויש אש. יש אש פיזית, זה אש שנדלקת מגפרור בוער או סיגריה שהצליחו בצידי הדרכים, או אלה שעושים מנגלים ולא מכבים אותם, עושים אחר כך נזקים. אז הוא אומר, אבל יש אש אחרת, אדם שכועס בשבת מתחיל לצעוק, הוא מתחיל לצעוק על הילדים, אחר כך על האישה, אחר כך על כולם מוצאים. זה מי שכועס בשבת חמור פי אלף ממי שכועס בחול. בחול מי שכועס, אז כתוב הגמרא אומרת, כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו, כל הכועס כאילו עובד עמוד הזרה. אסור להסתכל בפניו של הכועס, סכנה אם אתה מסתכל על הפנים שלו, עד כדי כך. ביום שבת חמור פי שבעתיים, מפני שיש לו נשמה יתרה והיא מסתלקת, ומפני שזה נקרא חילול שבת גמור אם הוא כועס ביום שבת. כמה זה חמור. אומר, לכן זה אמרין הדלקה מצויה, זה הדלקה שהחילול שבת. לא, שמעו מה כתוב בספר חסידים. רבי יהודה חסיד, שהיה מגדולי גדולי ישראל, היה מבעלי התוספות לפני 800 שנה, דבריו כדברי אחד מהראשונים, כותב בסימן רשעין בספרו ספר חסידים, מעשה שהיה בדורו, הוא מעיד על זה, שגויה אחת מהשרות במדינה, שמה תמיד, יש להם איזה שרה, לא יודעת, הייתה שרת התקשורת, שרת האומנויות, מתה. אבל זה היה רק מוות קליני, מתה, והיא חזרה לחיים. אז עשו מופע והביאו אותה שהיא תספר את החוויות, מה היא ראתה, חיים שלאחר המוות. זה היום דבר שמכחב, כולם אוהבים מיסטיקה, אוהבים לשמוע אם היה או לא היה דמיונות, דיבוקים, אנשים אוהבים לשמוע, לא משנה. אבל זה אמיתי, זה היה, רבי יהודה יחסית מספר, שזה כן היה. היא סיפרה ואמרה כשהיא עלתה לשמיים, וראתה גיהינם ויושבים שם כל הגויים בגיהינם. מה שהם אומרים שיש להם גן עדן, היא אמרה, הכל שקר וחזם. כולם היו יושבים בגיהינם. ואחר כך הסתכלה בגן עדן וראתה שרק היהודים יושבים שם. האמת שהרמב״ם כותב שגם חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא. אבל זה לא עם היהודים, אז זה חסר לנו שהם יהיו איתנו שם, פה אנחנו לא יכולים איתם. אז שם הם יושבים להם במדור בפני עצמו, אבל יש להם חלק לעולם הבא, גם לחסידי אומות העולם, בפרט גויים שמסרו נפשם בשביל ישראל, כמו שפה יש הרבה כאלה חיילים גם שנופלים בשביל להציל ישראל, אלה ודאי יש להם חלק לעולם הבא. גם הזוהר הקדוש כותב את זה. אז אלה יש להם חלק לפני עצמם. עכשיו היא אומרת שהיא ראתה שם את היהודים בגן עדן, ופגשה שם יהודיה אחת שהיא הכירה אותה פה, שהייתה אישה צדקת, וראתה, כך כתוב שם, את בית יד שלה, הכוונה כפפה, יש להם שם כנראה גם כפפות, יש להם בגדים יקרים, הייתה איזו כפפה יפה מאוד, והכפפה הייתה מתונפת מחלב, חלב זה השחם, השומן של הפרה, מלוכלך. אז היא שאלה אותה, מה זה? למה את כל כך לבושה יפה, היהודיה, את בגן עדן? איזה בגדים יקרים, כתר על הראש, מאיר, זר של שושנים, איזה ריח נפלא מאוד, איזה נעליים זהב משובצות יהלומים, איזה סמלות פאר. מה זה הכפפה הזאת מתונפת? אמרה לה, פעם אחת שכחתי להדליק נרות בזמן, והדלקתי בשקיעה ביד הזאת, ונענשה שבגן עדן יהיה לה כפפה מלוכלכת. תראו מה זה, פעם אחת הדליקה נרות אחרי הזמן. מה זה אחרי הזמן? נכנס השקיעה כבר, ספק יום ספק לילה, בין השמשות. וזה הסיבה, כך כותב של החסידים בסימן ראש עין. תראו כמה, מה זה שבת, כמה מדקדקים עם האדם איך הוא מקבל שבת. נרות שבת? מגמר מסירת שבת, רב כף ג' אמר אבונה רגיל בני רביין לבנים תלמידי חכמים. השיא אומר שרגיל ייזהר מדליק נרות כמו שצריך, נרות יפים, אדם יקנה לו פמותים הכי יקרים, קנה לו מכסף, יש לו רכוש יקנה גם מזהב, הפמותים שיהיו הכי יפים, הכי משובחים, לא איזה צ'לב בלש כאלה קונים מפח, מאיזה זה, זה השבת. לשבת יקנה את הדבר היקר ביותר, יוציא על זה את הכסף, יחסוך פרוטה לפרוטה, להוציא את ההוצאות הכי יקרות שיש לו, ואז ידליק נרות שבת בשמן הכי משובח, בנרות הכי יפים ונעים, ואז יהיו לו בנים תלמידי חכמים. מביא רב הונא שם שהוא עבר פעם בערב שבת ליד ביתו של רבי אבין, וראה שם הרבה נרות דולקים, אמר מהבית הזה יצאו שני גדולי עולם. אומרת הגמרא, הוא באמת לא עברו שנים אחדות עד שנולד לו לרבי אבין שני בנים, ושניהם יהיו אמוראים ראשי ישיבות, והיינו, אומרת הגמרא, רב עידי בר אבין ורב חייה בר אבין. תראו, מנרות שבת נולדו שניים. אחר כך רב חסדה אמר, עבר בן השד רב שזבי, דבי שזבי, הכוונה לבית של האישה של רב שזבי, הוא עבר וראה נרות יפים דולקים מאוד, אמר תדעו שמהבית הזה יצא בן תלמיד חכם, והיינו רב שזבי. תראו מה זה מעלה של שבת. אמנם כתוב בספרים שמצווה לאיש להכין את הנרות והאישה תדליק, זה האיש ייזהר לא בשום פנים ואופן לא לוותר על זה, האיש יכין והאישה תדליק. למה? יש טעם בזה, תדעו, בכל דבר יש טעם. האישה מדליקה, הגמרא אומרת שהיא קיבטה נרו של עולם, היא תאיר נרו של עולם. נרו של עולם זה היה אדם הראשון, נר השם נשמת אדם, אדם הראשון, היא גרמה לו מוות, אז קיבטה נרו של עולם. עכשיו היא צריכה לסלק את המוות, וזה היה ביום שישי המעשה. אז יום שישי כנגד זה מתקנת חטאה של חווה, על שלוש עבירות נשים מתות לשעה בליטן, על שאלן זהירות בנידה ובחלה ודקת הנר, אלה שלושה מצוות ניתנו לה לתקן את זה. אז היא קיבטה נרו של עולם, היא תאיר נרו של עולם. אבל הכנת הנר למעבר צריך, אומר הגאון חידה, שימו לב מה הוא אומר, שהאיש עשה עגל, בעגל האנשים חטאו, והאנשים לא חטאו בעגל. והתפרקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיהם ביניהם ובנותיהם. הנשים לא הסכימו, אבל הגברים חטאו. לכפר על עוון העגל, אז אנחנו הגברים מכינים את הנרות. אז האיש ייקח את הפמותים, ישים במקום, את הנרות ידביק או יניח, או אם עושה שמן זית או צפים, או לא משנה, כל סוג נר, העיקר נר שדולק יפה ודולק נאה, כמה שיותר נאה זה לפי ההלכה משובח. שמן זית דולק נאה, תעשה שמן זית. יש נרות אחרים יפים היום שיש לך, תעשה יפים. העיקר כמה שיותר יפה ומהודר. זה אתה מכין, ושם את הגפורים במקום והכל, האישה באה ומדליקה. זה בשניהם יש תיקון בזה. ואומר הזוהר, מי שמענק את השבת ויושב סביב השולחן ואימה ובירה ומפה יפה ונרות דולקות והלחם לא ירד מעל השולחן מסעודת ליל שבת עד מוצאי שבת, כזית לחם יישאר, נשאר חתיכה, לא מורידים, ובזה יתברך שולחנו כל השבוע, פרנסה לא תחסר אם הלחם יישאר על השולחן. לכן צריך להזהיר אותם אחרי שמנקות את השולחן שישאר חתיכת לחם, לא ירד מהשולחן כל השבת, להניח ברכי ביתך. ואז במוצאי שבת לפני בסעודה שלישית, דמות היושבים סביב השולחן, אומר רבי שמעון, עולה לפני הקדוש ברוך הוא ומברך אותם אחד אחד, כל מי שיושב ביד שולחן שבת. וזה שמות הימים לפי המספרים, יום ראשון, ראשון בשבוע, שני מספר 2, שלישי 3, שבת לא 7, שביתה, להורות שזה יום שבת, יום שבו הקדוש ברוך הוא מברך את עמו ישראל, והיא רצון שנזכה לעולם שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים.